אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בסדרה חדשה, שבה אני שמחה מאוד לארח את דוקטור איתמר דובינסקי, מהחוג ללימודי אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, והאוניברסיטה העברית, חוקר את אפריקה, את יחסי ישראל-אפריקה, יחסי אפריקה ומדינות אחרות בעולם, וגם חוקר ספורט ותרבות וכל מה שקשור לאפריקה, ואיך כל זה קשור לפוליטיקה. וזאת בעצם הסדרה שלנו, שלום איתמר.
שלום רונה. תודה על הזמנה.
אני שמחה שאתה כאן. אנחנו הולכים לדבר על משהו שלכאורה מאוד רחוק ממני. אני חובבת ספורט מאוד קטנה, מודה, וידוי, אבל ככל שהעמקתי בחומרים, גיליתי כמה משמעות יש לספורט באפריקה, וכמה הוא באמת משפיע על יחסי החוץ, אפשר לומר, ועל הזהות הלאומית, ואני מאוד שמחה להתקרב לדבר הזה שאני לא יודעת עליו כלום. אז לפני שנצלול לתוך העניין הזה ולדברים שכתבת, אני רוצה לשאול אותך על הגעתך, על התחום, ויש פה שני עניינים שאפשר לפתוח אותם. אחד זה אפריקה. מה משך אותך לאפריקה? למה הפכת דווקא לחוקר של היבשת הזאת? וכבר אני מקדימה שאלה השנייה, ספורט.
אז אפריקה מאוד עניינה אותי בתואר הראשון, לקחתי כמה קורסים במחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, והקורסים שלקחתי שם היו מאוד מעניינים, חשפו אותי לנושאים שלא ידעתי קודם לכן, וגם הפגישו אותי עם סטריאוטיפים ודעות מוקדמות שהיו לי על אפריקה, שבעצם חשפו אותי לנקודות מבט נוספות ואחרות על היבשת, שלא הייתי מודע להן. ומאוד אהבתי את האופנים שבהם הקורסים הללו פתחו בפניי עולמות ידע חדשים שלא לא חשבתי להם קודם לכן.
עכשיו, אפריקה זו יבשת ענקית. זאת אומרת, צריך למקד רגע ולבדוק על מה אנחנו מדברים בעצם.
בדיוק, זאת אומרת, זו יבשת עם 54 מדינות שונות, ולעיתים קרובות בתקשורת הישראלית, העולמית, מתייחסים לאפריקה כמקשה אחת, כמדינה אחת אפילו, למרות שהיא כאמור יבשת. והקורסים הללו שלקחתי בעצם התגירו את החשיבה הסטריאוטיפית שיש לכולנו על אפריקה, וחשפו נקודות מבט אחרות על אפריקה.
שמה אתה מגלה? שהיא מאוד מגוונת? זאת אומרת, קח אותנו רגע 54 מדינות, ובכל זאת אפריקה. זאת אומרת, בכל זאת אנחנו באותה יבשת, עם איזה שהם תנאים אקלימיים, עם איזה שהם עבר היסטורי, אבל מה אתה מגלה? מה זה הדברים האלה שנשברו לך כל כך מהר, הסטריאוטיפים האלה?
בעצם אנחנו נוטים לחשוב על אפריקה כיבשת מסכנה, כאנשים נזקקים, וכיבשת מוקת מחלות ומלחמות. כאשר לומדים טוב יותר על ההיסטוריה של אפריקה, מגלים צדדים נוספים, בעצם למה בעצם יש לנו את הדעות המוקדמות הללו על אפריקה, איך בעצם אפשר להבין טוב יותר את ההיסטוריה של היבשת ושל אזורים ספציפיים, כאשר מבינים את ההיסטוריה קדם קולוניאלית, קולוניאלית, פוסט קולוניאלית של אזורים שונים, כיצד מדינות אפריקה מנסות להתמודד עם האתגרים הכלכליים, אתניים שונים שניצבים בפני כל מדינה באופן ספציפי, וגם את היחסים הבינלאומיים והקשרים של אפריקה עם העולם. הקורסים הללו בכלל התואר הראשון בלימודי אפריקה, וגם תואר שני ושלישי, חושפים עולם מורכב יותר ומעניין יותר על אפריקה ממה שאנחנו אולי לעתים נחשפים אליו. וכאמור, אחד הדברים, אחד היתרונות הכי גדולים של ללמוד על אפריקה, הוא גם להגיע ליבשת אפריקה ולהגיע לאזורים ספציפיים באפריקה ולחוות אותם באופן אישי. מבחינתי זה בעיקר במערב אפריקה, בגאנה, אבל בעצם תואר בלימודי אפריקה יכול להוביל למדינות נוספות.
לכל מיני מדינות. למה בחרת בגאנה? ספר רגע על גאנה.
גאנה המדינה דוברת אנגלית, כך שחיפשתי מדינה שיהיה לי קל יותר להתמצא מבחינת שיחה יומיומית עם אנשים. הצרפתית שלי לא ברמה מספיק טובה בשביל להגיע למדינות שדוברות צרפתית. גם חיפשתי מדינה שבה יש איזשהו ספרות קיימת על כדורגל וספורט, כי זה בעצם הנושא שעניין אותי מבחינה מחקרית, ובעצם המועמדות העיקריות היו גאנה ודרום אפריקה. אמא שלי עלתה מדרום אפריקה כשהייתה ילדה קטנה, עלתה לארץ מדרום אפריקה, והיא לא הזדמן לה עדיין, כשהתחלתי את המחקר, לחזור לדרום אפריקה. כך שאלתי שאם אני אבחר ולעשות עבודה לצד בדרום אפריקה, היא תרצה להצטרף איתי, אז העדפתי ללכת לגאנה.
סיבה מצוינת. אתה שמרת לסוף. זאת אומרת, התחלת מכל העניין הזה של מאוד מעניין מה קורה באפריקה. אמא שלך נולדה בדרום אפריקה.
אבל כן חזרנו לדרום אפריקה בשלב מאוחר יותר לכנס, שאפשר לה גם לחזור לראות את האזורים שבהם היא גדלה בהם. אבל את העבודת שדה המשמעותית יותר עשיתי בגאנה, כי כאמור נכתב קצת על גאנה, וגם ראיתי שאני יכול לתרום איזושהי זווית נוספת שטרם נחקרה עד כה בגאנה בהקשר לספורט ופיתוח, כדורגל ופיתוח.
טוב, אז עוד נחזור לספורט, ואולי גם עוד נספר קצת על אימא, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך בכל זאת, כשאנחנו מדברים על אפריקה, ושוב, אני מדברת רגע על היבשת הגדולה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על קולוניאליזם, וגם הספר שלך, אגב, שנקרא לבטים פוסט-קולוניאליים, שראה אור, אני מחזיקה אותו כאן ביד, ראה אור בהוצאת פרדס, עיונים בתולדות יחסי ישראל ומדינות אפריקה, בעצם מתייחס לקולוניאליות. אז אולי נתחיל רגע מזה, אנחנו נגיע לספורט, אבל בוא נבין רגע בכלל, קודם כל, את מעמד העבר של אפריקה ואת מעמדה היום. פוסט-קולוניאליזם, כשאנחנו מדברים על קולוניאליזם, איפה מתחיל הסיפור הזה? זאת אומרת, הזכרת אנגליה, הזכרת צרפת, לאיזו שנה אתה לוקח אותנו להתחלת הסיפור הקולוניאליסטי?
כן. אז רק אני אגיד, הספר הוא בעריכת פרופסור לינצ'לר ועריכתי, וככה, והם חוקרות וחוקרים אחרים מובילים בישראל תרמו פרקים. אז מבחינת הקולוניאליזם, לרוב נוטים להתייחס ל-1884, 1885, כיריית הפתיחה של הקולוניאליזם, בגלל שבשנה הזו נערכה ועידת ברלין, ששם מעצמות אירופה חילקו את יבשת אפריקה לאזורי השפעה, בריטניה קיבלה חלקים מסוימים, בעיקר היה לה איזושהי שאיפה ליצור איזשהו קו מקהיר לקייפטאון, קצת במערב אפריקה היא לקחה, ככה סיפחה לעצמה אזורים של אזורי השפעה, לצרפת היו חלקים מאוד מאוד נרחבים, קצת ספרד, קצת בלגיה, קצת הפורטוגלים, קצת גרמניה, ובעצם בתקופה הזו שנמשכה בערך 70 שנה בערך, אפשר לדבר על תקופה שבה יבשת אפריקה הייתה תחת שלטון אירופאי, שהמעצמות האירופאיות שאפו לנצל את המשאבים החומריים, האנושיים, באפריקה לטובתה.
זה נאמר בצורה ברורה, זאת אומרת, היה גם דיבור על איך מעצימים את אפריקה, על איך הופכים אותה לעצמאית, או שאלה לא מילים שדיברו באותה ועידת ברלין?
בוועידת ברלין בעיקר חילקו את היבשת בשביל למקסם את הרווחים הפוטנציאליים של המעצמות האירופיות באפריקה.
זאת אומרת, זה היה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו באים למקסם את עצמנו. היה איזה דיבור על הטבת מצבם של האפריקאים?
הציגו לפעמים פרויקטי פיתוח מסוימים באופן הזה, אבל נגיד בנייה של נמלים או רכבות מסילות ברזל מנמל איזשהו אזור מסוים בפנים אפריקה, אבל בפועל המטרה העיקרית הייתה לייצא באופן יעיל יותר משאבי טבע מאפריקה לנמלים, בשביל לייצא אותם אחר כך לנמלים בליברפול או באנגליה, בשביל את חומרי הגלם הללו להפוך למוצרים או גמרים, ואז למכור אותם אחר כך ברחבי אירופה, או אפילו בחזרה לאפריקה.
ואיך היו יחסי הכוחות? זאת אומרת, איך זה שאנגליה למשל הופכת להיות לאחת הקולוניות הגדולות באפריקה? זאת אומרת, זה היה פשוט מעמדם של המדינות? זאת אומרת, מדינה חזקה יותר באותה התקופה לקחה לעצמה נתח יותר גדול?
היו בעצם מאבקי השפעה בין מדינות אירופה אחת עם השנייה, לפעמים זה היה בצורה של מסע ומתן בין בריטניה לצרפת, לפעמים אפילו סכסוכים בתוך אפריקה, וגם האפריקאים כמובן השפיעו על המצב, היו התנגדויות אפריקאיות לניסיונות הללו האירופאים, של האירופאים לספח לעצמן שטחים, למשל בחוף הזהב שנקראת גאנה, אז ממלכה בשם האשנטי, היא מאוד מאוד התנגדה לבריטים, אז גם זה יצר חיכוכים והשפעה על המידה של ההשפעה, על מידת הנוכחות בריטית באזור, בצפון ניגריה למשל, שזה אזור בעל שייכות מוסלמית יותר, אז הבריטים לא הגיעו אליו מתוך איזושהי הבנה שעדיף לתת לצפון ניגריה להתנהל באופן קצת יותר אוטונומי או באופן עקיף יותר.
זאת אומרת, מדינות מחולקות, אתה מדבר על ניגריה, אתה מדבר על חלוקה שלה לאזורים שיש בהם קולוניאליזם בריטי ואזורים שאין בהם.
כל ניגריה הייתה, אפשר לומר, תחת רשמי, תחת שלטון בריטי, אבל היו אזורים, תתי אזורים שככה הבריטים, שהבריטים פחות הגיעו אליהם, הנוכחות הייתה פחות משמעותית. בדרום ניגריה, למשל, באזור שבו בני האיבו חיים, אז שם הנוכחות הבריטית הייתה גבוהה יותר, גם ההשקעה שלהם הייתה גבוהה יותר, בגלל אינטרסים כלכליים שהיו להם שם. בצפון ניגריה הם זהו פחות אינטרסים כלכליים, ופחות פחות אפשרות לשיתופי פעולה, ולכן קצת הורידו מההשפעה היומיומית שם. גם...
זה ניכר? זה עשה הבדלים? זה עשה שוני בתוך המדינות עצמן?
תאמת שכן, מלחמת ביאפרה, נגיד, שפרצה ב-67 בניגריה, אז במהלך המלחמה, בני האיבו בדרום מזרח ניגריה, הם הכריזו על עצמאות והתנתקו מניגריה, רצו להקים אוטונומיה משלהם, בין היתר מכיוון שהם ראו בעצמם אנשים או קבוצה נבדלת משאר האוכלוסייה, לא רצו בהכרח ברווחי הנפט או הרווחים שלהם לממן את שאר, את הצפון, או הרגישו איזושהי נבדלות, או אפילו איזושהי עליונות עלי אתנית, או עליונות מסיימת על...
עליונות כי הבריטים נמצאים שם, וכי יש להם רווחים ממשאבי הטבע. זאת אומרת, בעצם הם עוברים באיזשהו אופן, ואני אולי ככה רגע עושה הכללה, אבל זו נקודה מעניינת לדבר, כי נגיע אליה גם בספורט, העניין הזה של לאומיות, עם מי אני מזדהה. פתאום בא לכאן איזה קולוניאליסט, איזה כובש שכזה, לוקח את משאבי הטבע שלי, מנהל את ארצי, האם אני הופך ומזדהה עם אותו קולוניאליסט, או שמה לא? ואנחנו נראה את הדבר הזה כנקודה מאוד מעניינת בתוך הסיפור האפריקאי. הנקודה של עד כמה יש הזדהות ועד כמה יש מרד.
נכון, נכון. ראינו היה משאלה, נגיד, שהצרפת ערכה בקרב הרבה מאוד, בקרב מושבותיה במערב אפריקה, האם להתנתק מהקולוניאליזם הצרפתי, או אם להמשיך באיזושהי שותפות מסוימת, ולא מאוד מושבות צרפתיות באפריקה, דווקא רצו להמשיך באיזושהי שותפות מסוימת עם צרפת, מתוך איזושהי זיקה לצרפת. גינאה הייתה דווקא בבית הזה נגיד יוצא דופן וסוררת יותר, כי היא רצתה להתנתק, אבל סנגל ואזורים אחרים ככה שאפו לאיזושהי המשכיות מסוימת. בקרב מושבות אחרות, בקרב המושבות הבריטיות, אולי כתוצאה מהשלטון העקיף שהבריטים יישמו שם, אז היה שאיפה דווקא להתנתק, ואפילו לנתק את היחסים עם בריטניה אחרי העצמאות, ולפנות לעבר כוחות בינלאומיים אחרים שלא מזוהים דווקא עם העבר הקולוניאלי. לכן אחרי העצמאות אנחנו רואים את חוף הזהב, את גאנה, פונה אפילו לישראל או למדינות שהם לא היו בהכרח בקשר ישיר, ויש להם איזושהי מורשת קולוניאלית באפריקה.
אז התחלת בוועידת ברלין, כן. שבה אמרנו, לא דיברו כמעט על האפריקאים, זאת אומרת, זו הייתה חלוקת השלל לאירופה, למי שחזק יותר, קיבל יותר וכו. האם היו גם צדדים טובים לקולוניאליזם הזה? זאת אומרת, כי הנה אנחנו רואים פתאום חלקים של מדינות, או מדינות שמעוניינות בהצבעה להישאר תחת הקולוניה. מה שנשמע לכאורה ככיבוש מסוים, כהפעלת כוח, כניצול של משאבים שהם לא שלך. האם בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על קולוניאליזם, על המונח הזה שהפך לכל כך טעון, יש פה גם היגיון, יש פה גם טוב?
אני לא מצדיק כיבוש בשום צורה, לא בישראל, לא באפריקה, אבל אני כן חושב שאם מסתכלים על נקודת מבט של קולוניאליסטים, או נקודת מבט אפילו של אליטה אפריקאית דקה שהרוויחה מקולוניאליזם, אז יכול להיות שהם יוכלו לומר שהאליטה הפוליטית שיצאה מהעצמאות בתור השליטים של אפריקה, אז יכול להיות שהם יוכלו לומר שהם הרוויחו משהו מהקולוניאליזם. גם פרויקטי הפיתוח שהקולוניאליסטים, שהמעצמות הקולוניאליות קידמו באפריקה, קשה לומר שהם היטיבו עם מרבית האוכלוסייה.
אליטות, זאת אומרת, לא עם העם, זאת אומרת, בסופו של דבר, קולוניאליזם, שם אין סטריאוטיפים, כשמו כן הוא, כיבוש שבסופו של דבר לא מיטב עם העם.
נכון, זאת אומרת, ההשקעה עצמה באפריקה הייתה במטרה עבור האירופאים להרוויח מאפריקה. האפריקאים, זה לא שהם הצליחו בהכרח, יש מחקרים שמצאים שדווקא הקולוניאליזם לא היה מפעל רווחי, והמדינות, המעצמות האירופאיות באפריקה, הם לא הצליחו לממן את ההשקעה הזאת שלהם, אבל עבור אליטה דקה אפריקאית, יכול להיות שהיא תרגיש שהיא כן הרוויחה מכך הזדמנויות לצבור חינוך והשכלה, שבהמשך אפשרו להם לעלות לתפוס את השלטון כאשר המדינות יצאו לעצמאות, אבל קשה לי בעיקרון להצדיק קולוניאליזם כמשהו חיובי.
אז כמעט 70 שנה יש קולוניאליזם באפריקה, וכשמתחילים לדבר על סיומו של הקולוניאליזם, בעצם אנחנו עושים כאן ממש תקציר ככה, ברור שהדברים הם הרבה יותר מורכבים, ודיברנו על זה שאפריקה מורכבת מ-50 וכמה מדינות, אבל מה בעצם מביא לנקודה הזאת שאנחנו מתחילים לדבר על סופו של קולוניאליזם?
אחרי מלחמת העולם השנייה, הם הרבה מאוד אפריקאים ששירתו בצבאות של בריטניה, צרפת, חוזרים משדות הקרב, והם מבינים שחוזרים הרבה מאוד רעיונות לאומיים ואנטי-קולוניאליים. הם גם בשדות הקרב הם נחשפו לרעיונות אנטי-קולוניאליים מהודו, או מאזורים אחרים מאסיה, מאזורים אחרים, וחוזרים הרעיונות הללו לאפריקה. גם אותם חיילים שמשרתים בצבאות, רואים שהם לא מקבלים את התנאים שהובטחו להם, הם גם חוזרים לאפריקה, הם האזורים שנוצלו על ידי הבריטים והצרפתים, כי בעצם הבריטים והצרפתים שינו את הכלכלות, את החקלאות המקומית באזורים שונים באפריקה, כזו שתתמוך במאמצי המלחמה, ומה שגרם להחרפה של רעב, כי במקום לגדל מוצרים חקלאים מגוונים, פתאום מגדלים רק מוצר מסוים, מאוד מאוד מסוים, שהבריטים או הצרפתים זקוקים להם. אז בעצם החיילים חוזרים לשדה הקרב עם מטען מאוד מאוד כבד נגד הקולוניאליזם, וגם נחשפים להיפוקריפס,
צביעות.
לצביעות הבריטית, שבעצם טוענת שהם נלחמים בגרמנים, או נלחמים, נלחמים כדי לקדם דמוקרטיה באירופה, או במקומות אחרים, או לקדם, לשמור לזכויות אדם, אבל באפריקה בעצם יש ההפך מדמוקרטיה, בעצם קולוניאליזם הוא נוגד דמוקרטיה. אז כך שבעצם חוזרים למלחמת השנייה, אפשר לדבר על תחילה של שלב מאבק מסוים, שבו מושבות שונות ברחבי אפריקה מאמצים איזושהי רטוריקה אנטי-קולוניאלית. המאבקים האלו לא תמיד היו אלימים, היו מאבקים של מחאות, מאבקים פוליטיים, מאבקים חברתיים, מאבקים של שביתות או הפגנות. מאבקים אלימים בעיקר היינו במושבות עם מתנחלים, כמו למשל בקניה, באלג'יריה, במושבות הפורטוגליות.
שזה מה זה אומר, מושבות עם מתנחלים?
שבעצם אירופאים הגיעו בחסות, לפעמים עם בחסות, לפעמים באופן עצמאי לאפריקה והתיישבו שם, ובעיקר באזורים עם משאבים כלכליים טובים, כמו למשל באזור הרמות הגבוהות בקניה, אז שם בעצם הבריטים שהתיישבו שם, או האירופאים שהתיישבו שם, זכו לפריבילוגיות רבות, והבריטים גם היו צריכים להגן עליהם בצורה ישירה וצמודה.
או לתעשיית הקולנוע מאוד אהבה את התקופה הזאת, נכון? זאת אומרת, יש לא מעט סרטים שמתארים את המתיישבים האלה מערביים, שמגיעים לאפריקה, ובעצם מנסים לקיים שם חיים בצורות שונות. לא מהצרטים השתמשו בחומרים הללו.
נכון. אז בעצם במושבות עם מתנחלים היה הרבה יותר קשה בעצם לפנות את להגיע לעצמאות, בגלל שהכיבוש היה כל כך אלים וישיר, היה גם המאבק עצמו לשחרור של המושבה עצמה היה יותר אלים וישיר, ראינו את זה באלג'יריה, גם בהקרב על אלג'יר, סרט נהדר שממחיש את המאבק. האלג'ירה היא לעצמאות, אז זו דוגמה נהדרת למה שציינת מקודם. ברחבי אפריקה לא ראינו כל כך מאבקים אלימים כאלו, גם בעיקר בגלל שהאינטרס גם הבריטי והצרפתי אחרי מלחמת העולם השנייה נטה לעבר שליטה או השפעה עקיפה באפריקה, והבינו שבעצם הקולוניאליזם הוא מפעל מאוד מאוד שעולה הרבה מאוד כסף, ולכן גם בריטניה וצרפת החלה לפעול למען מתן יותר אוטונומיה ויותר עצמאות, עד שבשנות ה-60 או סוף שנות ה-50 החלו מגעים מתקדמים יותר לעצמאות.
אז לא מתוך זו אידיאולוגיה גדולה והבנה שזכויות אדם צריכות לעמוד בראש המעשים שלהם, אלא כישלון כלכלי. הקולוניאליזם לא הצליח כמו שהם חשבו, לשמחתנו אולי, במבט לאחור, ולכן הם הסכימו לוותר עליו ברגע שהתחילו המאבקים, ואמרת דבר מאוד מעניין, מלחמת העולם השנייה בעצם היא הטריגר, הנקודה, הרגע הזה שבו מתחילה ההתנגדות הממשית לקולוניאליזם. חוזרים מהמלחמה ומבינים את הסיפור ומתחילים לא להסכים לסיפור הזה, וכמה שנים זה לוקח מהרגע הזה שמסתיימת מלחמת העולם השנייה, שהחיילים חוזרים הביתה, עד הרגע שבעצם אנחנו רואים את הקולוניאליזם מתפרק.
ב-57, חוף הזהב, גן היוצאת לעצמאות.
57. זאת אומרת, אנחנו יותר מ-10 שנים בעצם.
כן, נכון. בתקופה הזו, גנה כבר עוברת כל מיני ממשלות, או כל מיני תהליכים לקידום שלטון עצמי. בשאר אפריקה, החל משנות ה-60, אנחנו רואים את זה, במושבות הצרפתיות, פלוס מינוס ב-1960, במושבות הבריטיות כל כמה שנים מושבה אחרת יוצאת לעצמאות, ובעצם כל זה מתבסס על הבנה בריטית וצרפתית שהם הניחו תשתיות שיוכלו להוות איזשהו אפשרות להשפעה עקיפה, נאו-קולוניאלית, דרך אותן אליטות כלכליות ופוליטיות שהם חינכו והניחו את הבסיס, למשל, היעדר תעשייה. השלטונות הקולוניאליים מאוד מאוד נרתעו מפיתוח תעשייה מקומית, בשביל שהמושבות האפריקאיות יהיו תלויות בתעשייה האירופית, בשביל להפוך חומרי גלם, קקאו, למוצר מוגמר, לשוקולד. אז בעצם כל היחסים הללו בעצם כבר התקיימו, והמעצמות האירופאיות חשבו שהם ככה, שככה יהיה אפשר עדיין להשיג את התועלות מאפריקה, גם בלי לשלוט בפועל באופן רשמי דרך שלטון קולוניאלי. לכן, החל מסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, אנחנו רואים יציאה דרגתית לעצמאות. כאשר...
כמה אכזרי זה, אני עוצרת אותך רגע ברגע הזה שאתה אומר, שמנעו מפעלים, זאת אומרת, לא תוכלו אתם לפתח את הקקאו, אתם צריכים אותנו. אכזרי נורא. אמרנו 54 מדינות, על כמה אנשים אנחנו מדברים? אתה יודע לתת סדר גודל של כמה אפריקאים? שאלה קשה, תתחיל לחשב, תספור, אני אעזור לך. כמה אפריקאים פחות או יותר? מה, אנחנו מדברים על מיליונים שחיו תחת הקולוניות האלה?
כן, הייתי בשלוש יחידות, אז במספרים, אני
מספרים אתה לא טוב.
בדיוק, כן, אבל מיליונים של אוכלוסיות של מיליונים. לא כולם היו קורבנות, ובעצם חשוב גם להדגיש שאחרי היציאה לעצמאות, אפריקאים חיפשו דרכים לתקן ולשפר ולהתנתק מהיחסים הנאו-קולוניאליים האלה או מהיעדר התעשייה, ולכן הרבה מאוד מנהיגים, למשל קוואמה נקרומה בגאנה, כאשר גאנה יוצאת לעצמאות, הוא מדגיש בעצם את הצורך לפתח את התעשייה המקומית ולצאת לדרך שתקדם ייצור עצמי, ומנסים, מנהיגים אפריקאים מנסים למצוא דרכים בשביל לעקוף ובשביל לגוון את התעשייה ולפתח בכלל תעשייה מקומית. אז אמנם...
עד כמה זה מצליח? זאת אומרת, הם נמצאים, אמרנו, כמעט 70 שנים בתוך הקולוניאליזם. זמן ארוך מאוד. זמן קצר בהיסטוריה, אבל זה זמן ארוך למדינה, 70 שנים. עם הרגלים מסוימים, עם תשתיות מסוימות, לפתח תעשייה לא קורה מהיום למחר.
ממש ככה, ובשביל לפתח תעשייה גם צריך הון, וצריך בעצם השקעות, ולא תמיד זה משהו שהיה זמין, או לרוב זה לא היה זמין כל כך למדינות אפריקה, כאשר הם יצאו לעצמאות, ולכן הם היו צריכות ליצור חברויות, ליצור קשרים עם מדינות שונות בעולם, בין אם לקחת הלוואות, לפעמים הלוואות מהעצמות הקולוניאליות שעד אתה שלטו עליהן.
זאת אומרת, שלי הרגשה שזה עוד דרך לשליטה, זאת אומרת, אנחנו נכנסים כאן לבור אחר.
ממש ככה.
יצאנו עכשיו מהעניין הזה שיושב מישהו בתוך המדינה ואומר מה קורה, ועכשיו הוא נותן לי כסף ואני חייב לו. זאת אומרת, זה נשמע נורא והיום.
נכון, אז זה בעצם הקשה מאוד, ולכן הרבה מאוד מדינות עצמאיות העדיפו לפנות דווקא לגורמים אחרים, ברית המועצות, סין, ישראל, מעצמות או מדינות שלא היו מעורבות באפריקה, ארצות הברית, החל מתקופה מסוימת, בשביל לקדם יוזמות פיתוח שהם יוכלו באמת לפתח את התעשייה שלהם ואת היצור העצמי. אבל גם זה מהר מאוד נתקל בבעיות. בשנות ה-70 ירידת מחירים מאוד מאוד גדולה, למשל במחירי הקקאו, פגעה מאוד בגאנה ומדינות אחרות שהתבססו על ייצור של קקאו, כי בעצם מדינות אפריקה יוצאות לעצמאות עם מוצרים מאוד מאוד ספציפיים, או חומרי גלם מאוד ספציפיים שהם יצאים. וכאשר המחירים הללו העולמים ירדו, אז בעצם זה פגע מאוד בהכנסה של מטבע החוץ על המדינות, ואפשר להם, והכניס אותם לבורות כלכליים גדולים עוד יותר.
למה ירדו מחירי הקקאו?
לפעמים זה תלוי בביקושים עולמיים, לפעמים אפילו תקופה של בצורות, לפעמים מיתון עולמי שבעצם יורד את האפשרות, לפעמים גם פיתוח של תעשיות קקאו באזורים אחרים בעולם, או אפילו תעשיית בוטנים, בארצות הברית תעשיית הבוטנים היא מאוד מסובסלת על ידי המדינה, כך שסנגל, שגם לה יש הרבה בוטנים, מתקשה בעצם להתמודד עם יצרנים ותעשייה אמריקאית, ששם יש סבסוד מאוד גדול לחקלאים. אז בעצם, אז החקלאות והתעשיות באפריקה די התקשו מהבחינה הזו לקדם יוזמות פוסט-קולוניאליות של פיתוח, ואנחנו פה מגיעים בשנות ה-80 לאיזשהם יוזמות של הלוואות שהציעו כל מיני ארגונים כספיים עולמיים, כמו הבנק העולמי וקרן המטבע העולמית, שבעצם הציעו למדינות אפריקה הלוואות מאוד מאוד גדולות של כסף, כחלק מתוכניות שנקראו תוכניות ההתאמה המבניות, והמטרה שלהם, או הקאץ' בהלוואות הללו, היו דמוקרטיזציה של המדינות, כלומר שכל מדינה שמקבלת את אותו צ'ק, גם תצטרך לצמצם את השוק הפרטי, ליברליזציה בעצם של המדינה, לצמצם את השוק הציבורי, להפריט הרבה מאוד חברות, למתן במתן השירותי הרווחה לאוכלוסייה, ובעצם הרבה מדינות באפריקה, מצד אחד קפצו על התוכניות ההתאמה המבניות, כי הם סיפקו להם כסף, מצד שני, התוכניות, ההתניות הללו גם מוטטו הרבה מאוד שירותים חברתיים, והרבה מאוד חריפו דווקא את הפערים הכלכליים בתוך המדינה, מכיוון שנוצר וקום במתן שירותים חברתיים, קיצוצים מאוד מאוד נרחבים בהיבטים חינוכיים ורפואיים, גרמו לכך ש... אוכלוסיות רבות לא קיבלו את השירותים הללו באופן ציבורי. אז בעצם התוכניות התאמה מבניות הללו בשנות ה-80, שלכאורה היו אמורות לשפר את מצבן הכלכלי של אפריקה דווקא...
עשו הפוך. בדיוק. הם לא בדיוק תימו. זאת אומרת, לרגע רציתי לקפוץ משמחה ולהגיד, הנה, בכל השיחה הזאת כל הזמן דיברנו על ה-bad guys במרכאות כפולות, כמובן שאני עושה כאן השטחה של העניין, והנה הגיעו ה-good guys, הבנק העולמי והארגונים שרוצים סוף סוף הבאת את החבר'ה הטובים, אבל... מה היה הכשל? זאת אומרת, הם באמת לא הבינו את אפריקה, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הרגע הזה, כי נשמע שהיו שם כוונות טובות, נשמע שהרגע הזה שאתה מספר, ותגיד לי אם אני טועה, הוא רגע של כוונה טובה שאומרת, בוא, ניתן לכם כסף, נקדם אתכם לדמוקרטיה, ונעשה טוב.
כוונה טובה מבחינה, מנקודת מבט קפיטליסטית, כי האמריקאים בעצם מאוד מאוד רצו לקדם בעצם צמצום של המגזר הציבורי, בשביל לאפשר ליותר ויותר אולי אפילו חברות בינלאומיות לרכוש חברות מסוימות, אולי חברות שיהיו עד אז בבעלות ממשלתית, שהיא בבעלות ציבורית.
אז שוב אינטרס כלכלי, הפעם מגיעים האמריקאים. אוקיי.
ממש.
אז הרסת לי את תיאוריית הגוד גייז.
עכשיו, כן, חבר'ה, רק חשוב, אני חשבתי לא לצייר פה את אפריקה כאיזושהי קורבן של מזימות ויוזמות בינלאומיות, כי כל הזמן אנחנו רואים פה את אפריקאים ומדינות אפריקה ומנהיגים אפריקאים מנסים למצוא דרכים יצירתיות בשביל לצאת מהבורות הכלכליים הללו, ומנסים לנווט בסבך היחסים הבינלאומיים הללו בין כל מיני יוזמות שונות ושחקניות שונות, שכן יהיה ניתן לסחור איתן וכן יהיה ניתן להפיק מהם דברים לתועלת אפריקה. היוזמות הללו של התוכניות ההתאמה המבניות כשלו, כי הם התייחסו לאפריקה כמקשה אחת, פשוט באו עם איזושהי נוסחה אחת לכל מדינה, ואמרה, הם לא משנה מה היו התנאים המקומיים או התנאים הפוליטיים בה. בעקבות האכזבה הענקית הזאת מארצות הברית והתוכניות ההתאמה המבניות בסוף שנות ה-80, אפריקה וסין מתחילות להתחבר, מכיוון שסין בעצם באותה תקופה, הטבח בכיכר טיאננמן, גורם לכך שסין הופכת למדינה מוקצת, או מדינה שחרם הערבי מאוד מאוד גדול על סין. מדינות אפריקה לא מחרימות את סין, סין בעצם מחפשת שותפות בינלאומיות, אפריקה גם מחפשת שותפות בינלאומיות, שניתן יהיה לסחור איתן אפילו בצורה שוויונית מסוימת, ואכן בשנות ה-80, תחילת שנות ה-90, יש התקרבות מאוד מאוד משמעותית של סין למדינות אפריקה, כאשר ההבדל המרכזי הוא שסין לא מתנה את היחסים הכלכליים שלה עם אפריקה. לא משנה אם מדובר בדיקטטור בזימבבואה, או אם מדובר בדמוקרטיה בגאנה, סין ומדינות אפריקה השונות יוכלו לסחור זו עם זו, ללא התנאיות המערביות, מה שגורם להתקרבות משמעותית של אפריקה לסין, משהו שקורה עד היום, בעצם סין היא השותפה הכי גדולה ביבשת למדינות אפריקה, וחוקרים הם מתווכחים עד כמה זה, על התוצרים החיוביים שיוצאים מהקשרים הללו, אבל יש הרבה עדויות שדווקא זה כן מאפשר למדינות אפריקה ליזום פרויקטי תשתיות שעד אז לא היו אפשריים, ולא ניתן ליזום עם כספים שמגיעים מוסדות מערביים.
אמרת משהו מעניין, דוקטור איתמר דובינסקי, שמשך את תשומת ליבי, אמרת, אפריקה היא לא קורבן. המשפט הזה ככה מאוד מעניין בעיניי, כי לכאורה מכל מה שסיפרת עכשיו היא מקום חלש, המערב על כל פניו השתלט עליו. למה לא קורבן?
אנחנו רואים מנהיגים מאוד אמיצים שמנסים לאמץ יוזמות מהעולם ולהתאים אותם לקשרים אפריקאים. אנחנו ראינו בזמביה אפילו מנהיג שניסה לאמץ, אפילו בגאנה ראינו יוזמות, גאנה, מאלי, ברחבי אפריקה ראינו יוזמות סוציאליסטיות שמנסים לאמץ בעצם רעיונות מישראל אפילו של קיבוצים ולאמץ אותם לתנאים אפריקאים. כלומר, אנחנו כן רואים אפריקאים שמסתכלים על מגוון הזדמנויות שיש בעולם, מנסים לאמץ ולהתאים אותם לתנאים המקומיים ולקשיים שהם מתמודדים איתם, ולנסות דרך זה למצוא פתרונות מאוד מאוד יצירתיים למצב שלהם. אפריקאים כל הזמן מנסים למצוא את ההזדמנויות הללו.
אז אתה אומר, זה גם האחריות שלהם, זאת אומרת, זה בחירות לא נכונות, זה לא שהם לא מנסים, זה לא שאין אפשרויות, אז באיזשהו אופן הם לא קורבן, מכיוון שלעיתים הם עשו את הבחירות הלא נכונות. זאת אומרת, יש משהו אולי לעיתים לא תואם בבחירות ובדרך האפריקאית. שוב, אפריקאית 54 מדינות.
לפעמים צריכים להתמודד עם המון המון קשיים שאזורים אחרים בעולם לא התמודדו, או שאפילו ניקח את גאנה כדוגמה. כשגאנה יוצאת לעצמאות, אפילו ניגריה, גאנה, אפילו לא משנה, כמעט כל מדינה בעצם מדינות אפריקה, הרי דיברנו לוועידת ברלין, שסרטטו את אפריקה, ובוועידה הזו בעצם ייחדו עשרות קבוצות אתניות מאוד מאוד שונות לכדי מושבה אחת, או אפילו פיצלו קבוצות אתניות דומות בין מושבות שונות. התוצאה זה בעצם זה יצירה של המצאות קולוניאליות, שבהמשך הפכו להיות מדינות עצמאיות, שאין להם הרבה במשותף.
אין היסטוריה תרבותית, אין היסטוריה, אפילו שפה, נכון? זאת אומרת, לעתים זה מדינות שמדברות ניבים ושפות אחרות.
ממש, 250 קבוצות אתניות שונות בניגריה, אולי 500 שפות, הפסקתי, כמו שאמרתי, אנחנו לא טוב במספרים, אבל בקונגו, וגם בגאנה יש הרבה מאוד קבוצות שונות. ובעצם כשאפריקה יוצאת לעצמאות, קוואמה נקרומה, הנשיא הראשון של גאנה, בעצם מאמץ במהרה משטר חד מפלגתי, כי הוא טוען שאי אפשר בעצם לאמץ דמוקרטיה במדינה שבה גם אין איזושהי סולידריות בין האזרחים השונים, גם אין הבנה פוליטית של המשחק הדמוקרטי, ולכן מאמצים שיטות משטר אולי שנראות לא פופולריות או לא אהודות במערב, אבל אולי אין הפתרון להתמודד, לפחות בשנים הראשונות, עם האתגרים מאוד מאוד קשים של המדינה הקולוניאלית, המדינה הפוסט-קולוניאלית שנוצרה.
אנחנו עוד מעט בפרקים הבאים נרד למגרש ונשחק כדורגל, אבל לפני שנרד למגרש, אולי צריך לדבר על מושג אחד שגם עולה פה בין השיטין בדברים שאתה אומר, וזו לאומיות. כי כשאנחנו מדברים על לאומיות במערב, מאוד ברור, מאוד ברור. אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. מהי תחושה לאומית, מה מאחד אנשים, מהן המטרות, שפה וכו'. נדמה לי שנגיע לאפריקה, ונרצה קצת לדבר לאומיות, כשנדבר כדורגל, צריך רגע אולי לעצור ולתהות על המושג הזה, לשאול, רגע, מה זאת לאומיות במקום כזה? כרגע דיברת על המון שפות.
נכון, זאת אומרת, הלאומיות לא בכך צמחה לפני קבלת העצמאות, אלא זה תהליך שאפילו אפשר לומר שנמשך עד היום, תהליך שהוא תוצר של היצירה המלאכותית הזאת, של המדינה האפריקאית הפוסט-קולוניאלית, שמאחדים כל כך הרבה אנשים שונים בגבולות מלאכותיים שנכפו על אותן אזורים.
שנשארו אגב, אנחנו מדברים פוסט-קולוניאליזם, מבחינת גבולות נשארו גבולות של הקולוניאליזם, זה לא זז.
ממש ככה, חוץ מדרום סודן וסומליה קצת, או אריתריאה, אבל כן, אבל חוץ
שהיו שם קרבות, לא? זאת אומרת, זה היה עקוב בדם.
כן, נכון, נכון. אבל חוץ משני המקרים הללו, כמעט והגבולות הקולוניאליים לא השתנו. ביאפרה, שציינתי מקודם, ב-67 היה איזשהו ניסיון, אבל כל מדינות אפריקה, והייחוד הארגון לאחדות אפריקה בזמנו, התנגד לשינוי הזה, מתוך הבנה ששינוי של גבול אחד יוכל להביא, שביאפרה אחת יוכל להביא לבלקניזציה של הרבה מאוד אזורים אחרים ברחבי אפריקה, בגלל האופן שבו אפריקה בעצם קובצה לה. אז באמת, מדובר בעצם, הלאומיות בעצם לא צמחה לפני בעצם שאפריקה יצאה לעצמאות, אלא הרבה פעמים העצמאות גם נכפתה על חלק מהמושבות. אם מסתכלים על חוף הזהב, על גאנה, אז המאבק ליצירה של תנועה לאומית הייתה הרבה פעמים בקרב אליטות פוליטיות מסוימות, ולא בהכרח בקרב הרבה אנשים מתוך העם והמונים של העם. כך שאנחנו רואים פה התפתחות פוליטית, התפתחות לאומית, קצת שונה מאזורים אולי אחרים שאנחנו מכירים, שבהם
זאת אומרת, מעבדת ניסוי ענקית ללאומיות, לא תמיד משמחת ומעודדת, שבעצם אנחנו עושים ניסוי ענקי למה זאת לאומיות במקום כזה, שכל הגבולות שלו הם לא גבולות טבעיים, שהאינטרסים הם לא טבעיים, ואנחנו רואים את התוצאות של זה עד היום, זאת אומרת, אולי הסיפור הקולוניאליסטי, זה חלק ממשהו, המורשת הלא טובה שהוא תיר אחריו, זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה ככה, אי אפשר לבנות לאומיות יש מאין.
בהחלט, זה באמת, חלק מהשלטונות הקולוניאליים הגדירו את השלטון הקולוניאלי כמעבדת ניסוי של פיתוח, או שמנסים כל מיני יוזמות פיתוח שונות לראות מה יעבוד ומה לא יעבוד, וגם באמת הלאומיות היה איזשהו ניסיון ש אנחנו רואים את ההשלכות שלו עד כה. אמנם עברו הרבה מאוד שנים מאז סיום השלטון הקולוניאלי, והרבה מאוד מדינות כבר התנתקו מהקשרים המעצמות לשעבר, אבל בהחלט המורשת של הגבולות זה מורשת שנותרה, ובאמת באופן מעניין, כמעט ולא הודגרה, וכמעט הגבולות כמעט לא שונו עד היום, מתוך איזשהו אולי מחשבה ששינוי גבול אחד יוביל לשינויים נוספים ורבים אחרים. זה בהחלט סוגיה שהרבה מאוד מדינות אפריקה מתמודדות איתם, גם אם מסתכלים על השפעות נוספות של הקולוניאליזם, גם השפה לפעמים בחלק מהמדינות אנחנו רואים שבעצם אומצה לפעמים גם בתור איזשהו אמצעי להתעלות מעל הבדלים אתניים רבים. בגאנה השפה המדוברת היא אנגלית, בגלל שגם זאת השפה הקולוניאלית, אבל גם בתור איזשהו אמצעי ליצור איזשהו גשר בין הרבה מאוד שפות אתניות אחרות. מצד שני, גם יש אזורים כמו סנגל, שבו וולוף היא שפה מדוברת, והיא בעצם שפה שהייתה קיימת עוד לפני השלטון הצרפתי, כך שמצד אחד, אם אנחנו מסתכלים על המורשת הקולוניאלית, אז בהחלט היא קיימת, אבל גם מדינות אפריקה כבר עשורים רבים אחרי העצמאות, ופועלות בדרכים מאוד מאוד מוגוונות באופן עצמאי, או מנסות לנווט בין סבך היחסים הבינלאומיים, מעבר לקשרים שהיו להם עם המעצמות הקולוניאליות לשעבר.
כן. אז אמרנו, לאומיות עוד נבנית, היא נעשה דבר מאוד מאוד מורכב, פוסט-קולוניאליזם, ועדיין נאבקים על סוגים שונים של לאומיות, שוב, נדבר על זה כשנגיע לספורט, ואנחנו נשארים רגע, אנחנו מגיעים עכשיו לימינו אנו, עשינו כאן קפיצות ענקיות, כל קפיצה כמה עשרות שנים, ואנחנו רוצים להבין איפה נמצאת היום אפריקה ביחסיה הבינלאומיים, גם עם ישראל, תכף נגיע לשם, אולי בפרק הבא כבר, וגם באמת עם המערב, עם אירופה וארצות הברית, וגם עם סין. יש לנו כאן המון גורמים. אז בוא נתחיל רגע, זאת אומרת, דיברת סטריאוטיפים, אז אני אתחיל רגע עם סטריאוטיפים, כי מה שאני יודעת על אפריקה ומה שאני שומעת ולומדת קצת במעבדות האלה, שאפריקה הפכה, סליחה רגע, לביטוי לפח זבל של העולם באיזשהו אופן פיזית. שם אנחנו זורקים את הזבל של התעשיות הגדולות, הטקסטיל, הכימיה, אנחנו זורקים שם. ארצות הברית מתנה את היחסים עם אפריקה בכך שתמשיך לזרוק את הזבל שלה שם, ואומרת, לא תיתנו, לא תהיו פח זבל, אנחנו לא נעזור לכם ולא נשתף איתכם פעולה עסקית. ונדמה, ואני אומרת סטריאוטיפ עכשיו, ממה שאני יודעת, שהמצב לא מזהיר, זאת אומרת, אפריקה עדיין היא השחקן החלש שכולם מנסים לנצל אותו. כמו שהיה בדיוק באותה ועידת ברלין, אבל בדרך אחרת. הנכון הדבר?
דבר ראשון, רק להתייחס לסוגיה של ההתמנת זבל, אז לפני כחודש חזרנו מסיור לימודי בגאנה, וגרנו שם בארגון שבעצם מתנגד ליוזמות הללו. יש יוזמה של הרבה מאוד חברות ביגוד עולמיות, שאומרות לצרכנים, צרכניות, שאפשר להחזיר ביגוד שהם לא משתמשים בהם, והם יתרמו את הבגדים הללו למדינות באפריקה, או אפילו יתמינו אותם במדינות באפריקה. אז גאנה היא אחת הקורבנות, או אחד היעדים של של התעשייה הזאת, הם יוזמות שאולי על הנייר הן יוזמות חיוביות, כי לכאורה הן מקדמות איזשהו רעיון שאפשר
לתרום ולתת בגדים, אבל האם באמת צריכים בגאנה את כמויות הבגדים, הטקסטיל הזול הזה, שבבנגלדש עובדים נפגעו כדי לייצר אותו, ואפריקאים רק מחכים שיזרקו עליהם את סל החולצות, נדמה לי שלא.
בדיוק, ממש ככה. זה גם מקשה מאוד על יצרנים מקומיים, גם מקשה מאוד על אפילו מקום להתמיד את כל הביגוד הזה, מאוד מאוד קשה
למחזר. זה כלי אדמה, זה צבעים שמחלחלים לתוך מי השתייה, זה אסונות אקולוגיים ענקיים שקורים שם בגלל הדבר הזה, ונדמה שבמקום להתעסק בהפחתת הייצור, או בייצור בסחר הוגן, מה שנקרא בעולם, שייצרו בתנאים נכונים, שמחירי הטקסטיל יעלו, אבל כולנו נרכוש את מה שאנחנו צריכים, ולא את מה שזול, מתעסקים בלנסות לזרוק על אפריקה שוב את הדברים, נכון? זאת אומרת, זה
בדיוק.
ממש כך.
ממש ככה, כן.
מדברים חסרי הצדק הבוערים ביותר שצריך לטפל בהם כשמדברים על אפריקה.
נכון, בדיוק. אז באמת, אז אנחנו רואים גם יוזמות גנאיות מקומיות לאתגר את היוזמות הללו, לאתגר את הקשרים הללו. הם ארגונים כמו Global Mama, איזשהו ארגון שנשים גנאיות הקימו בעצמן, והן מייצרות באופן כזה שמספק תנאים הולמים לעובדות ולעצרנות ולתפרות, בתוך מטרה להבין דווקא שלא צריך את הזבל הזה שהמערב זורק על גאנה, אלא אפשר לייצר באופן עצמאי, וגם לייצר באופן כזה שהוא עולה מ-Fair Trade.
יש איזה משמעות לזה? זאת אומרת, כי כסף גדול, הרי כאילו מדובר פה בחברות הענק של התעשיות, הם לא יוותרו על כסף.
נכון, כן,
קשה. זה לא מעניין אותם באמת, האדמה בגאנה.
נכון, בהחלט קשה מאוד להתנגד ולעמוד בפני יוזמות כללו. נכון, באמת הארגון שאנחנו פגשנו מנסה לעשות את זה באופן קהילתי, ולפחות מתמקד באיזשהו מקום בעיר הבירה אקרא, אבל צריך באמת שותפי פעולה הרבה יותר רחבים בשביל לעמוד נגד יוזמות הללו. לחזור אבל לשאלתך בנוגע לאפריקה ולמסכנות של אפריקה, אז אולי לפעמים יפתיע את חלק מהמאזנות והמאזנים שלנו, שתעשיית הקולנוע, השנייה בגודלה בעולם, היא תעשייה שמגיעה מנוליווד, מניגריה, בוליווד.
השנייה בגודלה בעולם?
כן, בעצם...
זה הודו, בוליווד, לא?
בוליווד היא הראשונה, נכון, ונוליווד, התעשייה של ניגריה, היא בעצם השנייה בגודלה בעולם.
אני ראיתי סרט ניגרי שהגיע לארץ?
אני לא בטוח, אבל...
לא, לא שאתה יודע מה, אני ראיתי, אבל אני שואלת, הייתה לי הזדמנות, כאילו.
אולי אם הלכת לאיזשהו פסטיבל, פסטיבל קולנוע אפריקאי, או בסינמטק, יכול להיות שהביאו, אבל לרוב אלה לא סרטים שהם מגיעים כל כך לארץ.
בדיוק, לא נתקלתי בהרבה קולנוע ניגרי.
נכון, אבל...
הפתעת אותי.
נכון, אבל ניגרים, גם באפריקה וגם ניגרים בפזורה, מאוד מאוד אוהבים את זה, בגלל שהסרטים ההוליוודיים שנוצרו לאפריקה היו כל כך סטיוטימי, ולא כל כך הדגישו את האדם הלבן שמגיע לאפריקה ולהציל את האפריקה מתוך מאיזשהו בעיות אפריקאיות, אז בעצם...
ותורך להיות נחמד לאנשים שהוא מנצל אותם, כן.
ממש ככה. אז בשנות ה-90, כאשר המצלמות וידאו הביתיות החלו להיות יותר ויותר נפוצות, אז ניגרים לקחו ממש לידיהם תרתי משמע את האופציה להסריט ולהראות את החיים באפריקה, ולהראות עלילות שבאמת מדברות אל אפריקאים, ולא עלילה שבה, עלילות שמדברות אל קהלים מערביים. והתעשייה הזו החלה ככה באופן מקומי יותר, וצברה תאוצה בין היתר דרך פאבים קהילתיים, דרך נסיעות אוטובוס ארוכות שמראים ברחבי אפריקה את הסרטים הללו, ולאט לאט צברה עוד ועוד תאוצה, ועוד ועוד ניגרים ויוצרים החלו לקבל גישה למצלמות וידאו זולות יותר, ובעצם זה אחת התעשייה ענקית מבחינה, אז אני מספר את זה פשוט כדי להראות איך כן אפריקה היא כן יוצרת בעצמה את הסיפורים שלה, ולא תלויה בגורמים בינלאומיים בשביל להציג.
איזה יופי לשמוע.
כן.
יש משהו שכן אפשר לראות אפילו ברשת, אני פשוט סקרנית עכשיו,
כן,
איזה במאי או יוצר שאתה ממליץ עליו, זאת אומרת אם אני יוצאת לדרך?
אז יש ביוטיוב המון, אני צריכה פשוט לכתוב נוליווד, ואז תראי הרבה סרטי נוליווד שעולים ליוטיוב, יש אפילו אני חושב נטפליקס לאחרונה, הבינו את החשיבות של השוק הניגרי בארצות הברית, יש המון, מיליוני מהגרים או בנים של מהגרים, בנות של מהגרים מניגריה, אז, ויש גם שירותי סטרימינג יהודיים לניגריה של נוליווד, אבל בגדול רק אם תרשבי נוליווד ביוטיוב גם זה ישר יפיץ לך הרבה מאוד סרטים.
זאת לפעמים, ה-SM, מרתק.
כן,
מרתק.
עכשיו לפעמים אם את תפלי על סרטי נוליווד מוקדמים אז יכול להיות שזה ילך קצת מוזר, כי אנחנו רגילים שבסרטים הכתוביות מגיעות בסוף הסרט, דווקא בסרטי נוליווד המוקדמים יותר הכתוביות דווקא הגיעו בהתחלה מתוך מטרה להכיר תודה ולהראות דווקא את התרומה של האנשים ליצירה של הסרט, אז
יפה.
יש פה איזשהו היפוך על מה שהיינו רגילים. גם אנחנו רואים לאחרונה, בשנים האחרונות, איזשהו מיזוג של, של קולנוע נוליוודי עם קולנוע פופולרי יותר. ספר מדהים שכתבה צ'יממנדה נגוזי אדיצ'י, סופרת ניגרית, כתבה ספר שנקרא חצי שמש צהובה. ב-2014 פלוס מינוס הסרט הזה הפך לסרט גם, והוא סרט שהוא משלב גם שחקניות ושחקנים נוליוודים, ככה יוצרים נוליוודים, וגם עם נגיעות הוליוודיות כדי לפנות גם לקהל מערבי.
חצי שמש צהובה.
בדיוק, כן, אז על מלחמת ביאפרה ב-67, אז בעצם יש מיזוגים מעניינים שיוצאים מאפריקה ומשפיעים גם על העולם. וכמובן שאחד הדברים שיוצאים מאפריקה, או הרבה מהדברים שיוצאים מאפריקה, זה בני האדם. אנחנו לא יכולים להתנתק מאפריקה מבחינה חברתית, ואם מסתכלים על גביעי העולם שנערכו לאחרונה, אי אפשר להתעלם מכך שהנבחרות של הכדורגל של צרפת מתבססות בעצם על בנים של מאגרים, נבחרות כדורגל בבלגיה, ובכלל ברחבי העולם מתבססים על הגירה, על מאגרים שיצאו מאפריקה, וגם לאחרונה אנחנו גם רואים הגירה הפוכה כזאת, כמו נבחרת כדורגל של מרוקו, שבעצם מתבססת על מאגרים, על בנים של מאגרים מצרפת, שדווקא העדיפו לחזור למרוקו.
לחזור למרוקו. אז אנחנו תכף מסיימים את הפרק הזה, בפרק הבא אני כן רוצה לשאול אותך קצת על היחסים הבינלאומיים, זאת אומרת על העולם, נאמר סין שהזכרת, וגם ישראל שלא נגענו ביחסים שלה עם אפריקה, שזו סוגיה מעניינת לראות איפה אנחנו עומדים, אבל הזכרת באמת את העניין הזה של כדורגל, שעוד נדון בו, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, כשאנחנו אומרים ספורט, אנחנו מדברים גם כדורסל. כשקראתי את המחקרים שלך, אז ראיתי, אני יודעת שאתה מתעסק עם כדורגל, אבל למשל, ארצות הברית, אם נלך ל-NBA, לברון ג'יימס, או כל מיני שחקנים כאלה, אנחנו נראה גם המון יוצאי אפריקה. למה אנחנו מתעסקים בכדורגל? כי זה העניין שלך, או כי יש שם משהו יותר חשוב?
מבחינתי אפשר להתעסק גם, גם וגם, סיימת את ה-NBA, אז רק לפני שבוע, השחקן המצטיין של הליגה הוא ג'ואל אמביד, שהוא מגיע מקמרון, אז כבר אנחנו רואים תביעת יד של, של הכדורסל גם בארצות הברית. כדורגל בעצם, אנחנו מתעסקים בעיקר בכדורגל, כי זה הספורט שהתפתח ברחבי אפריקה בתקופה הקולוניאלית, שהבריטים מגיעים לאפריקה, הם ככה מגיעים מתוך איזשהו שליחות, רעיון של שליחות מתרבטת במרכאות, שהם רוצים להפוך את האפריקאים לכאילו לשנות את תרבותם, ובין היתר דרך שינויים התרבותיים האלה, הם מכניסים את
הכדורגל. כדורסל זה יותר אמריקאי ופחות קשור לקולוניאליזם. הם דחקו את המשחקים שהם שיחקו, נכון? רוגבי למשל היה משחק אפריקאי או שאני טועה?
בדרום אפריקה בעיקר התפתח ככה בגלל ההגירה מבריטניה, או בגלל התרבות הבריטית.
אבל זה הבריטים הביאו, זה לא משהו מקורי. והיו משחקים מקוריים שנדחקו?
נכון, זאת אומרת, אפילו ההיאבקות בסנגל, משהו שהיום הוא מאוד מאוד מרכזי, אבל בזמן התקופה הקולוניאלית, השלטונות הקולוניאליים דחקו את המשחקים הללו, כי הם לא ראו בהם משחקים, ראו בהם איזשהו מאבקים אלימים וביטויים לחוסר רציונליות אפריקאית, ולכן כדורגל נכנס בשביל לחנך את האפריקאים איך צריך כאילו להתנהג בתור אירופאי טוב יותר.
אז הבנתי למה כדורגל, אוקיי.
וגם בעצם, הכדורגל לא דורש הרבה מאוד משאבים, אפשר על משטח חול, איזשהו כדור שאסוף
ממשאבים מאוד מודלים. שער, בדיוק, כן, לא צריך בדיוק. פה שום ציוד, מצ... כדורסל, בדיוק, כן, בדיוק. בדיוק. צריך כדור שקופץ טוב, צריך מגרש בדיוק. שמגיב, זה אחרת. בדיוק. אוקיי, הצלחתי להבין. טוב, אז בפרק הזה קצת דיברנו הרבה על הקולוניאליזם ועל השלכותיו. בפרקים הבאים אנחנו, כמו שהבטחנו, נדבר גם על היחסים של אפריקה היום עם המערב, על כל נגזרותיו וגם עם סין ועם ישראל, וניכנס לעולמות הכדורגל. אני מאוד מחכה, אמרתי לך, זה רחוק ממני, אבל זה מרתק בעיניי ואני משתוקקת. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, השיחה הראשונה בסדרה שלנו. דוקטור איתמר דובינסקי, אתה מומחה ללימודי אפריקה באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטת תל אביב, וחוקר בין השאר ספורט באפריקה ואת הקשר שלו לפוליטיקה וגם תרבות באפריקה. אז אני מחכה להמשך הדרך. המון המון תודה שבאת לכאן לאולפן.
תודה רבה.
ואני אגיד גם תודה לצוות התוכנית, לנועה בן הגיא שנמצאת איתנו, לביביאנה דייץ', לחן עוז, העושות במלאכה. אני רונה גרשון תלמי, ואתם איתנו כאן במעבדה. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.